בתחילת פרשתנו, התורה מדברת, פרשת ויקרא, ספר ויקרא, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה ומן הבקר, מן הצאן, תקריבו דיני קורבנות. אחרי זה התורה מדברת על דיני, מיד דיני קורבן עולה, לאחר מכן דיני קורבן שלמים, וקורבן מנחה וכו'. רש"י מנסה להסביר לנו במה, באיזה קורבנות כאן בעצם מדובר, אז רש"י כותב, בקורבנות אדם כי יקריב מכם, בקורבנות נדבה דיבר העניין. זאת אומרת, הקורבנות הראשונים שעליהם הפסוק מדבר, זה עולה, מנחה ושלמים, שזה קורבנות נדבה, אדם לא חייב להביא אותם, הם תלויים בנדיבות ליבו, ורק מאוחר יותר התורה מדברת על קורבנות שאדם כן מחויב להביא אותם, לפעמים שזה קורבנות חטאת ואשם. עכשיו, השאלה שנשאלת היא, למה באמת התורה התחילה דווקא בקורבנות נדבה? למה התורה לא פתחה? ההיגיון לכאורה אומר שהתורה צריכה לפתוח ולהודיע לנו את הדינים של הקורבנות שאנחנו מחויבים להביא אותם. ורק מאוחר יותר אפשר לכתוב על הדינים של קורבנות שאנחנו מתנדבים בהתנדבות להביא אותם. ומשום מה התורה עשתה ההפך. דבר ראשון כתבה את הקורבנות של הנדבה, וכמו שרש"י כותב בקורבנות נדבה דיבר העניין, עולה, שלמים, מנחה, רק מאוחר יותר התורה מדברת על חטאת והשם. והשאלה שנשאלת היא למה, והשאלה היא בשתיים, למה רש"י לא מסביר לנו את העניין? למה רש"י שותק ולא מסביר כלום? לכאורה בפשטות אפשר לענות, על פי מה שרש"י כבר מסביר לגבי קורבנות עולה, על קורבן עולה כתוב ונרצה לו לכפר עליו, אז רש"י מסביר שזה מכפר, זה מרצה, ונרצה לו, זה מרצה על עשה, ועליו הניתק לעשה. זאת אומרת, קורבן עולה הוא באמת קורבן נדבה, לא מחויבים להביא את זה, אבל הקורבן הזה הוא מוריד איזושהי חובה, איזשהו עונש כלשהו, והוא מכפר על מצוות עשה. שלא כמו קורבן חטאת למשל, שזה קורבן שמכפר על עבירות חמורות יותר, עבירות כאלה שאם בן חלילה בן אדם עשה אותן בזדון, הוא יחויב קראת חלילה. וכשהוא עושה את זה בשוגג, אז הוא מביא באמת קורבן חטאת. זה קורבנות רציניים יותר, חמורים יותר. ולכן התורה בחרה גם בקורבנות חובה, שהם בעצם שילוב של קורבן חובה וקורבן נדבה. הקורבן עולה הוא מוריד איזושהי חובה מהבן אדם. אבל זה יכול להיות ביור טוב אם התורה באמת הייתה כותבת מיד אחרי קורבן עולה את קורבן חטאת, וככה היא הולכת מן הקל אל הכבד בהסרת החובה. אבל מזה שהתורה לא כתבה ככה, אלא היא כתבה דבר ראשון עולה, שאחרי הכל זה קורבן נדבה, ולאחר מכן התורה ממשיכה עם הקורבנות הבאים נדבה ושלמים, ולא עוברת אל החטאת, משמע שהפסוק רוצה להדגיש דווקא את הנדבה לפני קורבנות החובה. והשאלה שנשאלת היא, למה באמת? טוב, נקודת הביור שהרבי מדבר בלקוטי שיחות, נדפס בלקוטי שיחות חלק י"ז, שיחה ב' לפרשת ויקרא, הרב מסביר ככה, בפשטות, הפסוקים האלה של פרשת ויקרא, וגם בפרשייה שלאחריה, פרשת צו, יש לומר שהפסוקים האלה נאמרו, מתי הם נאמרו? הם נאמרו לפני שהיה הציווי על חנוכת המשכן, ועל הקמתו, שזה היה ביום השמיני דווקא, יום השמיני למילואים. פרשת שמיני, הרי סדר הפרשיות הם ויקרא צו שמיני, פרשת שמיני מדבר על חנוכת המשכן ביום הקמתו, שזה היה ביום השמיני למילואים, ראש חודש ניסן. כנראה שויקרא וצו, הפרשיות שנכתבו לפני שמיני, הם כנראה נאמרו לבני ישראל עוד לפני שהיה חנוכת המשכן. לפי זה מובן שכנראה כשמשה רבינו בא לדבר לבני ישראל על קורבנות שהם הולכים להביא מיד אות-אות כשהמשכן הולך להיבנות ביום השמיני למילואים, אז הוא אומר להם איזה קורבנות הם הולכים להביא, או איזה קורבנות הם יכולים להביא. לכן נבין בצורה מאוד מאוד פשוטה למה מיד אחרי הקמת המשכן הביאו דווקא קורבנות נדבה. למה? כי על מה מביאים קורבנות חובה? על חטא. ולא מסתבר לומר שבימי המילואים, שזה היה ימים של השראת השכינה, והימים של המחילה על חטא העגל, כמו שרשי כתב כבר בפרשת פקודי ובפרשת שמיני, שעם ישראל כל הזמן היו מחכים שהשכינה תירד ושיהיה כבר השראת השכינה, היו ישראל נחלמים ואומרים, כל התורך שטרחנו, שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו על אבון חטא העגל. כלומר, הם היו מאוד מאוד בהתרגשות ובהכנה לרגעים האלה שבהם השראת השכינה תהיה בפועל. אז לא מסתבר לומר שבימים כאלה גדולים, בני ישראל ייכשלו בחטא. ולעידך גיסא, אדרבה, מסתבר מאוד שאחרי הנדיבות הגדולה שהייתה, כשהם הביאו את כל החומרים הנדרשים למלאכת המשכן, והם הביאו נדבה בבוקר בבוקר, הם מיהרו והביאו עד כדי כך שמשה רבינו היה צריך להעביר כל במחנה, שיפסיקו להביא כבר את התרומות לבית המקדש. אז כשרואים את הנדיבות הגדולה הזאת, ברור שמיד אחרי הקמת המשכן, בפועל, מה יעשו כל בני ישראל? יזדרזו מיד וירוצו להביא את הקורבנות שהם יכולים להתנדב. ולכן, הפסוק דווקא הקדים את קורבנות נדבה שהן הרבה יותר שכיחות לרגעים האלה של ביום השמיני להקמת המשכן. לפי הרעיון הזה אפשר גם להבין קושייה נוספת שהרבי מעלה כאן לכאורה, למה התורה פתחה דווקא בקורבנות של קורבן יחיד? קורבנות ששייכים לבני ישראל יחידים. למה התורה לא פתחה בקורבנות ציבור? קורבן מוסף שבת, קורבן מוסף ראש חודש, שזה לכאורה קורבן שהוא חיוב על כל הציבור כולו. זה שמה עם קורבן התמיד? קורבן התמיד כבר כתוב בפרשת תצווה. אבל הפרשה הזו לא נאמרה לבני ישראל, היא נאמרה למשה רבינו. זה היה בעיקר בשביל הימי המילואים. מה שכתוב, מתי שהתורה באה ומצווה על הקורבנות ציבור, זה מופיע רק בהמשך, בפרשת אמור ובפרשת פנחס. והשאלה שנשאלת היא, למה באמת בכל הפרשיות האלה, ויקרא וצו, בכלל לא מוזכר כל קורבנות הציבור? למה קורבנות הציבור נדחו להרבה פרשיות מאוחר יותר? פרשת אחרי זה פרשה שמדברת על קורבנות של יום הכיפורים, ואחרי זה פרשת אמור מדבר על קורבנות של המועדים, ובפרשת פנחס. למה זה נדחה כל כך? אבל לפי הביור שאנחנו אמרנו זה מאוד מאוד מובן. מכיוון שהפרשיות האלה ויקרא וצו באו ללמד אותנו על הקורבנות שהם יובאו מיד מיד עם הקמת המשכן, ממש ממש ביום הראשון להקמת המשכן שהוא יום השמיני למילואים ראש חודש ניסן, אז בימים האלה, כאשר מגיעים הימים האלה, פה צריכים להסביר לא על קורבנות הציבור, שזה בכלל לא נוגע. זה נוגע רק לשבתות ולחגים שיבואו מאוחר יותר. לא נוגע כרגע מיד, זה לא קריטי לדעת כרגע מיד את הדינים שלהם. היום השמיני, הרי בכלל כתוב שיום השמיני למילואים הוא לא היה בשבת, הוא היה ביום ראשון. ומכיוון שנוגע בעיקר לדעת על הדינים שיהיו ביום ראשון, תרתי משמע, יום הראשון להקמת המשכן וים גם יום הראשון בשבוע. אז לכן הוא אמר את הדינים שהם נוגעים ל דיני נדבה, שבני ישראל מיד יבואו וירצו להתנדב קורבנות, אז הדינים שלהם הם כך וכך, אם עולה קורבנו, אם שלמים קורבנו, אם זבח שלמים קורבנו וכולי. לכאורה יום השמיני למילואים ראש חודש הוא יום ראשון בשבוע, הוא גם ראש חודש ניסן, אז צריכים לכאורה לדעת את הדינים של מוסף ראש חודש. זה לא קשה, כי מי שבפועל הקריב את הקורבנות של ציבור ביום השמיני, כתוב במפורש שזה היה משה רבינו בכבודו ובעצמו. אז רק משה רבינו צריך לדעת את הדינים האלה. אין הכרח שכל ישראל כרגע ילמדו את הדינים האלה. מאוחר יותר, כמובן, הם ידעו את הקורבנות הנוספים שנוגעים לציבור. אבל כרגע מה שנוגע לדעת הוא שהציבור שהולך מיד ביום ראש חודש ניסן להביא ולהתנדב, אז הדינים הוא כך וכך וסמכו את ידיו וכולי וכולי. כל הדינים שנוגעים לקורבנות הנדבה. האמת היא שאפשר לומר עוד כמה וכמה הסברים למה הפסוק דבר ראשון פותח בקורבנות יחיד לפני שהוא מדבר על קורבנות הציבור. בעיקרון, קורבן יחיד הוא דבר שצריך יותר הזהרה מאשר קורבן ציבור, כי על היחיד יש יותר חשש שהוא יתרשל בעבודתו. לעומת זאת בציבור, אז כל אחד יעזור לשני וכולי. וזה הסבר אחד. הסבר שני שאפשר לומר שבעיקרון, מה זה ציבור? ציבור זה קיבוץ של יחידים. ולכן לא יכול להיות מציאות של ציבור בלי שקודם כל יהיו יחידים. אז קודם כל פותחים בדיני היחיד, ורק אחרי זה מגיעים אל דיני הציבור, שהרי הציבור הוא מורכב מיחיד. והסבר שלישי ואחרון, שבעצם קורבנות הציבור הם קורבנות שהם מוגבלים, הם שייכים לזמן מסוים. שבת, יום טוב, ראש חודש. אבל קורבנות יחיד, קורבנות נדבה, הם יכולים להיות תמיד. אין הגבלה של יום שפה אתה לא מביא קורבן נדבה. ולכן, לפי הרעיון הזה, נבין גם כן למה הוא יקדים את קורבנות נדבה לפני קורבנות חובה. בקורבנות היחיד גופה, בפרשת ויקרא, כשהוא מדבר על קורבנות היחיד, אז בקורבנות היחיד גופה, הוא לא מדבר על קורבנות החובה, אלא על קורבנות הנדבה דווקא, בשלב ראשון, כי גם קורבנות החובה הם מוגבלים, אתה לא יכול, מי יכול להביא את קורבנות החובה? רק מי שחלילה נתחייב בהם, מי שחלילה עבר עבירה בשוגג, והוא יש לו את החיוב להביא קורבן חטאת או אשם, הוא זה שיכול במרכאות, יכול, צריך להביא את הקורבנות האלה, אבל קורבנות נדבה אין בזה שום הגבלה. כל מי שרוצה יכול להביא קורבן נדבה מתי שהוא רוצה, מתי שנדבה ליבו רוחו, והוא יכול להביא את הקורבן. ממילא זה קורבן הרבה יותר תדיר, והוא קורבן שהוא הרבה יותר שכיח, ולכן הוא גם בפשטות הרבה יותר מרובה, הרבה יותר בני ישראל יבואו ויביאו את קורבנות הנדבה מאשר קורבנות החובה, ולכן התורה פתחה דווקא בקורבנות האלה, בקורבנות יחיד ובמקום קורבנות ציבור ובקורבנות נדבה במקום חטאת ואשם. וכאן נעבור לביור בפנימיות העניינים. למה באמת התורה פתחה דווקא בקורבנות נדבה ולא בקורבנות חובה לפי הביור בפנימיות? ידוע שקורבן בכלל זה מלשון קירוב. וגם ידוע מה שהרמב"ן כותב, שכאשר אדם היה מביא את הקורבן, אז היה לו צריך להיות כוונות ומחשבות. הרמב"ן, ככה נקרא את הלשון של הרמב"ן, כי שהבן אדם צריך לחשוב בעת שהוא מביא את הקורבן, כי חטא לאלוקיו, בגופו ונפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו. לולי חסד הבורא שלקח ממנו תמורה, את דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, זאת אומרת שעיקר העניין של הקורבן הוא לא כל כך, כמובן גם הגוף הגשמי של הקורבן עצמו, או הכבש או העז וכולי, אבל בעיקר הכוונה היא כמובן, הכוונה היא לכוונות שלו, למחשבות שלו שעוברות לו בראש בעת שהקורבן מקריבים אותו על גבי המזבח. הוא צריך, איך קרה בלשון הגמרא, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. השאלה שנשאלת היא, אם ככה, שבאמת זה כל כך חשוב, המחשבות של האדם בשעת ההקרבה, איך ייתכן שבתורה בכלל לא כתוב דבר וחצי דבר על כל העניין, וצריכים להגיע לרמב"ן שייתן לנו את המשפטים החשובים האלה, שאדם חטא לאלוקיו, והוא צריך להתכוון שהיה אמור להיקרת. למה זה לא כתוב בתורה בעצמה? ושמח ידו וכיוון את ליבו, משהו כזה. למה התורה לא כתבה את זה? עכשיו אנחנו נבין למה באמת התורה דווקא הקדימה את הדינים של קורבנות נדבה. כי מה זה קורבן נדבה? זה בא מצד נדבת הלב. זה בא מצד כוונת הלב שלו. אז זה בזה שהתורה פ...
פותחת דווקא בקורבנות נדבה, היא רוצה להגיד שזה בעצם ההקדמה לכל הקורבנות. זוהי הנקודה העיקרית. אתם רוצים לדעת מה הנקודה העיקרית של כל הקורבנות? נדבה, להתנדב, להביא את הלב. זה למעשה, יתרה מזו, זה אפילו הכוונות של קורבנות החובה. גם אם חלילה בן אדם צריך להביא קורבן חטאת, גם אז, לא, אז בוודאי הוא צריך להתכוון בליבו שהוא חטא לאלוקה וכו' וכו'. אז למעשה, הקורבנות נדבה, התוכן הפנימי של קורבנות נדבה, נדבת ליבו, זה בעצם כולל בתוכו גם את קורבנות חובה. לפי זה נבין בצורה יפה למה רש"י כתב, ממש בתחילת התורה, בקורבנות נדבה דיבר העניין. למה הוא אומר בקורבנות נדבה דיבר העניין? למה הוא לא כותב בקורבנות נדבה? הכתוב, פתח הכתוב, משהו כזה. דיבר העניין, בקורבנות נדבה דיבר העניין, משמע שזה כל העניין של הקורבנות של כל הספר. שגם הקורבנות שהם חובה, ובן אדם באמת מוכרח להביא אותם, מצד ציוויו של הקדוש ברוך הוא, על זה שבגלל שהוא עבר על הציווי, אז הוא חייב עכשיו נצטווה ללכת ולהביא קורבן חובה, בעצם זה גם קורבן נדבה. בקורבנות נדבה דיבר העניין. למה? כי כאן צריך להיות הכוונה והנדבות לב, שהיהודים מצרף לתוך הקורבן שהוא מביא בגשמיות. לפי זה נבין, למה התורה פתחה במילים, אדם כי יקריב מכם. למה כתוב אדם? ידוע מה שהשלו כותב, שאדם זה מלשון אדם לעליון. זאת אומרת, התואר אדם מורה על הדמיון בין הנברא לבין הבורא. אדם לעליון. במה בן אדם דומה לעליון? בזה שיש בו נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל. אז בזה הוא כביכול, אדם הוא דומה לעליון, הוא דומה לקדוש ברוך הוא. אז הנשמה הזו שהיא נמצאת בתוך כל יהודי ויהודי, היא האדם שבו. אז היא זו שפועלת בו, מי פועל באדם את נדבת הלב ללכת ולהתקרב, קורבן מלשון קירוב, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? האדם שבתוכו. אז לכן הוא אומר, אדם כי יקריב מכם. האדם הפנימי שבתוך כל יהודי הוא זה שמביא אותו ודוחף אותו להיות נדיב לב ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא על ידי הבאת הקורבנות. וזה בעצם בא לגלות לנו על כל הקורבנות, לא רק על קורבן נדבה, אלא גם על כל הקורבנות, גם על קורבן שהיא חובה, שהבן אדם לא צריך, אסור לו להסתפק במעשה הגשמי של הבאת הקורבן, וככה הוא עושה וי ויוצא ידי חובה, אלא הוא חייב לצרף את המחשבות שלו ואת הכוונת ליבו ואת נדבות ליבו, את הרצון הפנימי שלו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, וזה בעצם הנשמה האלוקית, שהיא תמיד תמיד באומנה איתו, תמיד בקשר עם הקדוש ברוך הוא, כתורת הבעל שם טוב הידועה, תורת האדמו"ר הזקן הידועה, שיהודי איננו יכול ולא רוצה, איננו רוצה ואיננו יכול להיות נפרד חלילה מאלוקות. לפי הרעיון הזה נבין דבר מעניין. כשרש"י כותב בהתחלה למה נאמר את המילה אדם, אדם כי יקריב מכם, איש כי יקריב מכם, למה אדם? אז רש"י כותב ככה, מה האדם הראשון לא יקריב מן הגזל שהכל היה שלו? אף אתם לא תקריבו מן הגזל. כלומר, לפי דברי רש"י, המילה אדם מרמזת לנו שאסור להביא קורבן שהוא גזול. כמו אדם הראשון שהכל היה שלו וכל מה שהוא הקריב זה היה נטו שלו והוא לא גזל מאף אחד, ככה גם צריך להיות על כל אחד ואחד. לכאורה זה לא מובן, שהרי בגמרא לומדים את זה מהמילים מכם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, אז מהמילה מכם לומדים שאסור להביא מגזל, רק מכם. ורש"י לומד את זה מהמילה אדם, אדם כי יקריב מכם. מהמילה אדם הוא יודע על אדם הראשון. והשאלה שנשאלת היא, למה רש"י לומד את זה מהמילה אדם ולא מהמילה מכם? אלא מה התשובה? זה בדיוק הרעיון. זה שהכל היה שלו, של אדם הראשון, זה לא היה לאורך כל ימי חייו. זה היה רק לפני שהוא חטא בחטא צדת. זה היה מיד אחר, מתי הוא היה בגדר של האדם הראשון, אדם אל העליון? הוא היה לפני חטא צדת. וזה מה שרש"י רוצה להגיד לנו, אדם כי יקריב מכם, האדם אל העליון שבתוככם, כלומר זה שיש לכל יהודי את רצון להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, כי יקריב מכם, רצון להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ויש לו את נדבות הלב וקורבנות נדבה, דיבר העניין, זה רק האדם הראשון שהיה קודם החטא. אז, בדרגה הזו של קודם החטא, אז באמת הכל היה שלו. ונכון אמנם, שבמקום אחר רשי כותב, לא רשי, בגמרא כתוב שהאדם הראשון באמת הכל היה שלו בגלל שהוא היה יחידי. והיו לכאורה לאחרי חטא הצדת, בפשטות אחרי חטא הצדת, אחרי שהיה את חווה והיה את קין והבל והיה בנות ונולדו עם הבל תאומה יתרה וכולו וכולו. אבל לכאורה מהלשון של רשי הכל היה שלו משמע שהכל היה שלו תמיד, לא רק לפני החטא, גם אחרי החטא. אז התשובה היא שבאמת הכל היה שלו, באמת הכל היה שלו במשך כל ימי חייו, כי כשהוא נברא הוא היה יחידי, וממילא הכל נקנה לו. ומכיוון שהכל נקנה לו, אז שוב הקניין שלו לא נפקע. גם אחרי זה שנולדו ילדים נכדים וכולי וכולי, עדיין הכל היה שלו, כי הוא קנה את זה בהיותו יחידי. אז איך היה לקין והבל שדות? בפשטות, אדם הראשון נתן להם וכולו וכולו. אבל בעיקרון, זה נכון, אבל בעיקרון, כשאנחנו אומרים שהאדם הראשון הוא נקרא בשם אדם אל העליון, זה בעיקר, והכל היה שלו, זה בעיקר לפני שהוא חטא. וזה בעצם מה שרש"י רוצה לרמז לנו כאן עם הדמיון לאדם הראשון. האדם אל העליון שבתוכך פנימה, הנשמה האלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל, היא בדרגה כזו שהיא בלי, מעל שייכות בכלל לחטאים. כמו האדם הראשון לפני חטא צדת, אין לו שום שייכות בכלל לחטאים. וזה מתבטא בקורבנות נדבה. למה? אדם כי יקריב מכם, מה זה קורבנות נדבה, כמו שאמרנו מקודם? קורבנות נדבה באים בעיקר מנדבת הלב, מהרצון הפנימי שלו, מהרצון להתקרב לאלוקות, שזה האדם שבו. הנקודה הזאת קיימת בכל הקורבנות, כמו שאמרנו, גם קורבנות שבאים חלילה בגלל חטא, גם הם בעצם מגיעים מצד הנקודה הפנימית הזו, שהיא האדם שבתוכו. רק מה? שהאדם שבתוכו קצת נחלש בעקבות החטא, ואז מתגלה האדם שבתוכו, והוא מביא קורבן גם על חטא. אבל בעיקרון, קורבנות נדבה דיבר העניין. כל הקורבנות כולם הם ביטוי לנדבת ליבו, למציאות של הנפש האלוקית, שהיא חלק אלוקם שבתוכו, שהיא רוצה תמיד להיות קשורה אל הקדוש ברוך הוא, ולא רוצה חלילה ליפול לשום חטא. כשזה מתגלה, כשהדרגה הזאת מתגלה, אזי ונרצה לו לחפר עליו, זה מחפר על כל הבעיות, כל מיני מחפר על כל החטאים, כי מתגלה אותה נקודה פנימית של היהודי, שהיא מעל כל עניין של חטא ואבון. לפי הרעיון הזה, שהדבר הראשון שהיהודים רצו מיד עם הקמת המשכן, זה ללכת ולהביא את קורבנות נדבה, שזה מבטא את החביבות היתרה שהיה ליהודים בהשראת המשכן, וכולו וכולו, ולכן, וזה בעצם מגלה את כל הנקודה הפנימית שקיימת בכל יהודי ויהודי. נבין לפי זה למה דווקא כאן בדיני הקורבנות התורה פותחת בלשון שהיא נדירה, ויקרא אל משה, שזה לשון שמדברים, זה לשון של חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, וקרא זה אל זה ואמר, למה לא כתוב ויאמר אל משה וידבר אל משה? למה פתאום בפרשת הקורבנות נאמר לשון של חיבה? נקודת הדברים היא, בגלל שאנחנו כאן מתגלה החיבה היתרה שיש ליהודים, הנדבת הלב שיש לכל יהודי ויהודי והרצון להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אז גם הקדוש ברוך הוא כמיים הפנים אל הפנים, כן לב האדם העליון אל האדם פה למטה, הראה את זה על ידי זה שהוא קרא את גודל החביבות שלו של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, ויקרא אל משה, הוא קורא למשה, ועל ידי זה עם ישראל מבינים את החיבה הגדולה שיש למשה וגם להם. וזוהי הסיבה שרש"י ממשיך ואומר, ויקרא אל משה, זה גם לשון חיבה, וגם זה לשון של קבע, אבל רש"י ממשיך, אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהם בלשון ארעי, וייקר, כמו שכתוב אל בלעם, וייקר אל בלעם. מה לכאורה, למה רש"י חשוב לו כאן להדגיש את ההבדל ואת החילוק שיש בין משה לבין הנביאי אומות העולם, מה זה נוגע? אלא מה? זה בדיוק הרעיון. זה נדבת הלב שקיימת בכל יהודי ויהודי, וזה מתבטא בהבדל בין יהודי לגוי. שמה? שאצל יהודי לא משנה המצב שלו בחיצוניות, עדיין בעצם בפנימיות יש לו טוב וקדושה, ואותם עניינים בלתי רצויים קרו רק בגלל שיצרו ושתקפו. אבל אצל אומות העולם, זה לא ככה, אם יש בהם איזשהו משהו טוב, אז זה דבר נוסף על המציאות שלהם, זה לא עצם המציאות שלהם. והדבר, השורש ההבדל הזה בין יהודי לגוי, נלקח מהקדוש, מגיע מהקדוש ברוך הוא, ויקרא אל משה, החיבה של הקדוש ברוך הוא, אל היהודים ואל משה רבינו, זה מגיע מצד החיבה שיש לאל יהודי, אל הקדוש ברוך הוא, זה הבה תליה, הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר ביהודי, ואותו דבר הבחירה שיהודי בוחר בקדוש ברוך הוא, הם קשורים זה בזה בצורה מאוד מאוד חזקה, מה שאין כן אצל אומות העולם, זה לא ככה, ולכן רש"י מדגיש את זה תוך כדי שהוא מדגיש את מעלת עם ישראל.